אמרו שטוב, כנראה יהיה צריך למצוא לי מקום שבו אני אוכל לגזוס לי בשקט ולהעביר את חיי כצמח.
סיפור אחד, קבלו השראה.
בפרק הזה נדרשת הקשבה אחרת, מכיוון שחלקו הגדול הוא בלחש. רונה סופר הייתה נערה ירושלמית צעירה מבית דתי, כאשר חייה השתנו מן הקצה אל הקצה, לאחר שרכב פגע בה בעוצמה בכביש הבקעה והיא נפצעה קשה מאוד. היא עברה שיקום אינטנסיבי במשך 3 שנים ארוכות ומאתגרות, בהן למדה הכל מחדש, למדה להאמין בעצמה ובחרה להפוך את מה שיכול היה להיות מכשול לחלק בלתי נפרד מהסיפור הייחודי שלה. הפגיעה הותירה את קולה בלחישה, אך לא את רוחה. אני לא סובלת מנכות, אני חיה עם הנכות שלי, היא מספרת. העולם של אנשים עם מגבלה זה עולם שהוא מטורף, גם כואב, גם מרתק, גם קסום, גם נורא וגם מצחיק. הוא מלא ייאוש, אבל גם מלא תקווה. אני יכולה להיות שלמה גם עם גוף פגוע. נפגשתי עם רונה בביתה בתל אביב לשיחה מרתקת ומרגשת על נכות ומיניות, על הכוח של היצירה והקולנוע, השיקום והחיים היומיומיים. היום היא קולנוענית מוכשרת, יוצרת תוכן ובעלת פודקאסט משלה, לחישות ונשיכות. פגשתי אישה שמוכיחה שלפעמים דווקא האתגרים הגדולים ביותר מובילים אותנו למקומות הכי מפתיעים ומספקים בחיים, ושכל חרישי יכול להעביר מסר חזק מאוד. סיפור אחד, ברוכים הבאים לפרק נוסף. והיום אני בתל אביב, אני בבית של רונה סופר. היי רונה.
היי.
מה שלומך?
בסדר, מה נשמע, מה שלומך?
אני בסדר, אני מתרגש. אנחנו נדבר בקונטרסט הזה של קול עבה ולחישות. הנסיבות הובילו אותך לכך. אנחנו תכף נצלול לעומק לסיפור החיים שלך. הפודקאסט שלי עוסק באנשים שבעיניי עם השראה ושככה נחשפתי אלייך, אז המילה הזאת היא מופיעה. אז סיפור החיים שלך הוא מעניין, הוא מרגש, הוא לא פשוט. אני חושב שהוא על מנעד של הרבה מאוד דברים, אבל תכף אני אשאל אותך בעצמך את זה. אבל אני רוצה להתחיל ולהקריא לך טקסט שאת כתבת, שנקרא מילים שלחשתי.
אוקיי.
אני אקריא את זה בקולי ברשותך.
בלי לחישה, כן.
אני כמו אישה זקנה. גם אני צריכה שיעזרו לי לסרוך את נעליי. רושמת מספרי טלפון על ניירות מהבנק, קונה בחנויות אורתופדיות, ולא שוכחת שהייתי פעם קלת רגליים. אני כמו אישה זקנה, מביטה בראי ונעצרת להתגעגע. מלטפת צלקות שנתן בי הזמן, מזכירה לעצמי שאני בחיים. נתלית בכוכבים נופלים בלילות חשוכים, אני פוחדת שישכחו אותי, עוצמת עיניים כשהרוח בשיער ונזכרת בחופש. כבר מתי. עכשיו רק נותר לי לחיות בכל כוחי.
וואו.
קודם כל אני רוצה לשאול אותך...
אני יודע שזה מרגש לשמוע אותך קוראת.
תודה. איך את מגדירה את עצמך יותר מהכל? מה את? מי את?
וואו, אני כל כך הרבה דברים. את יודע, כשנפצעתי בתאונת דרכים, אז הפציעה שלי נקראה פציעה רב-מערכתית. והיום אני באמת חושבת שאני, אם אפשר להגיד דבר כזה, אני בן אדם רב-מערכתי. כאילו, אני רואה איזו הגדרה שהמצאתי עכשיו.
מדהימה הגדרה הזאת.
נכון. כאילו, באמת, אתה יודע, כאילו, אני גם קולנוענית, גם יוצרת, גם אקטיביסטית, גם נכה, זה אחד מהמאפיינים שלי. זה לא מעיב על שאר ההגדרות.
וגם בעלת פודקאסט.
גם בעלת פודקאסט, גם בעלת זוגיות.
אנחנו תכף נדבר גם ליצירות שלך וגם על הפודקאסט. אני רוצה לקחת אותך רגע לפני התאונה. באיזה גיל קרתה התאונה? כשהיית נערה?
גיל 15, כן.
אז בואי רגע ניקח אותך אחורה לימים אחרים, ואני אשאל לפני התאונה, איזה נערה היית, איזה ילדה, איפה גדלת?
אוקיי, אז אני נולדתי בירושלים, למשפחה דתייה, והייתה לי ילדות מתוקה ומהממת וחמודה, וכאילו גרנו בשכונה עם מלא דשא, והיה לנו כזה חבורה וזה, והייתה לי כלבה, והייתי הולכת יחפה כל היום, וממש ילדות מאוד מתוקה ומאושרת, ואז הגיע גיל התבגרות מהגיהנום שבו הייתי פחות חמודה ומתוקה, תראה, שנאתי את ההורים שלי, שנאתי את כולם, הייתי כזה ילדה אנרכיסטית כזאת, הייתי הולכת לגן העצמאות, והייתי שם עלק שחור בציפורניים, וכזה
מורדת כמו בספר.
ממש, ואז עיפו אותי גם מבית ספר, כי אני כאילו סופר מגניבה, וזה 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 וזה.
זהו, התאונה גם תופסת אותך, שבעצם חלק מזה שאת מורדת, נכון, יצאתם לטיול שנתי?
טיול עם הצופים, כן. זהו, אז הייתי בצופים, והייתי ילדה דתייה. כאילו למדתי בבית ספר דתי, וכמובן שהייתי כל הזמן. המרד שלי היה גם יותר בעניין של שאלות, על כאילו, מה זה אלוהים, מי זה אלוהים, איפה הוא פה בא. הייתי מאוד מתעסקת בפילוסופיה ובאנרכיה, וכל היה כזה טעון במשמעות. ואז זה ממש כאילו ביום אחד, יום שישי בצהריים, זה פשוט כאילו קאט, וכל החלק הזה הסתיים, והתחיל חלק אחר.
אבל בעצם הפגיעה עצמה היה שחצית כביש, נכון? לא, לא רצית ירדת מהאוטובוס בכעס על משהו.
זהו, אז גם הסיפור מאוד, סיפור הירואי כזה. אז היינו בטיול בכנרת, ואני זוכר את זה כזה גם, אני הייתי יום לפני זה, אני, חברים צבעו לי את השיער לשחור על חופי הכנרת וזה, ונתחל שנשקתי שם איזה מישהו מהשבט ליד, ואז חזרנו הביתה וחזרנו ביום שישי, ובגלל שאנחנו שבט דתי אז אנחנו חזרנו יותר מוקדם. זה פרטים שאני יודעת בדיעבד, אני לא זוכרת שום דבר מהאירוע המכונן של חיי, כלום אני לא זוכרת, אבל אתה יודע, זה באמת שאלה של זיכרון, מה זה זיכרון, מה זה משנה, מה אני זוכרת, מה בניתי לי מהזיכרון. כל כך הרבה פעמים שמעתי את הסיפור וסיפרתי את הסיפור שהוא כבר בראש שלי קיים. אז עצרנו בצומת מחולה וכולם ירדו מהאוטו, ואני גם ירדתי ורבתי עם מדריכה מטומטמת, שהיא אמרה לי שאני לא לובשת מספיק צנוע, כי כאמור זה היה צופים דתיים, והתעצבנתי עליה, מה יומדתי מה לעשות, ועליתי על האוטובוס, והשחזור שעשיתי מספר שהשלחתי את הנעליים שלי, אמרתי כזה, צופים האלה, התחלתי לקלל אותם, וירדתי מהאוטובוס, חציתי את הכביש, זה הכביש הבקעה, וזהו. ואז פגע בי אוטו שנסע בכביש הבקעה, שכאמור לא נוסעים מאוד בנימוס בכביש הבקעה. אז היה, הוא נסע במהירות מאוד גבוהה, פגע בי מאוד קשה. השחזור שעשיתי אחרי כמה שנים, באמת מספר שנראיתי כל כך קשה, שממש המדריכים עשו חומה אנושית כזאת, כדי שהילדים לא יראו אותי. ותכלס, עכשיו זה גם טראומה לכל הילדים שהיו שם. כאילו ילדים בני 15 שיצאו לטיולים הצופים ורואים בעיניים שלהם את החברה שלהם מוטלת בכביש ככה.
וזה מוגדר כפצועה קשה? קשה מאוד?
כן, זהו, ואז יש גם סיפור חמוד שהיה, היה איזה מישהו שהוא היה שמיניסט חתיך כזה, וכל הטיול אני כזה ניסיתי לעשות לו עיניים, לא הצלחתי. ואז הוא הצטרף אלינו ביום של הטיול, והוא הנשים אותי. הוא רץ כזה, הוא היה פרמדיק ארגנטינאי כזה, דניאל, שהנשים אותי, והוא בעצם הציל את חיי. זהו, ולאחר מכן לקחו אותי, העבירו אותי לכל מיני בתי חולים, והבינו שהפציעה באמת קשה. ואת הפציעה, בהתחלה עוד לא היה ברור מה חומרת הפציעה.
אבל נגיד שלא נתנו לך סיכוי גבוה לעשות הרבה דברים מהדברים שאת עושה היום, נכון?
לא נתנו לי, די חשבו שאני, כאילו הרופאים אמרו באיזשהו שלב שכנראה אני אהיה במצב של צמח. זה הייתה כזה פציעה, גם בעמוד השדרה וגם בגזע המוח. ובהתחלה הרופאים אמרו אין לה סיכוי, ואני עכשיו לא יודעת מה הקטע של רופאים להגיד אין לה סיכוי, כאילו. עוד פעם, אני באמת לא הייתי שם, אני לא הייתי בכל הקטע הזה, אני מספר לך סיפורים, אני לא באמת הייתי שם, אני לא באמת יודעת מה היה באותו רגע. אני לא באמת יודעת איפה אני הייתי באותו רגע, שזה גם מטורף, שזה תקופה שאני שומעת עליה מהמשפחה, מהחברים, איך הייתי, שבאו לבקר אותי. אני לא באמת יודעת איפה הייתי, מי הייתי, מה, כאילו. ואמרו שטוב, כנראה יהיה צריך למצוא לי מקום שבו אני אוכל לגזוס לי בשקט ולהעביר את חיי כצמח. וכל התקופה הזאת אני לא בהכרה. אני לא בהכרה. אני 3 חודשים לא בהכרה.
מה הרגע הראשון שאת כן זוכרת שהיית ושאת מתחילה את השיקום?
אז זהו, אז יש לי בהתחלה, יש לי כזה fragments, כזה fragments of זיכרונות, כזה שברירי זיכרונות. אתה יודע, נאמר, יש לי זיכרון שאני בדסה, ואני מנסה להגיד לאמא שלי משהו, והיא לא מבינה אותי. ואני, בזיכרון שלי, אני משתגעת, ואני רוקעת ברגליי, ואני מתעצבנת שהיא לא מבינה אותי. למעשה, זה לא ייתכן שזה נכון. כי כאמור, הייתי במצב שמשותקת. ואחר כך, ואז באמת היה איזה רופא שאמר, שאולי ויכול להיות, ויש לי סיכוי לשיקום. ואז העבירו אותי לבית חולים שיקומי, לאלין בירושלים. ושם הייתי בעצם במצב של, אני אומר, אולי היא יכולה להשתקם, אולי לא. בוא נקרא אותה, ונמשיך לקרוא אותה, ואולי בסוף יצא מזה משהו, ואולי לא. אז זה באמת היה תהליך שיקום מאוד, ממש כאילו סיזיפי. שזה כזה, ואני זוכרת שהייתי בוכה למטפלים שלי, הייתי אומרת להם, די, אם יש לכם, תעזבו אותי. מספיק, אני הגעתי למספיק, זהו, הנה, אני יכולה להזיז את האצבע, מספיק, תנו לי את זה, אני אשאר ככה. ואמרו לי, יכול להיות, אבל יכול להיות שאת יכולה עוד, אז בואי נמשיך לקרוא אותך. והם המשיכו לקרוא אותי,
במשך כמה זמן?
והייתי מאושפזת 3 פאקינג שנים, שזה מטורף, כי זה, תחשב, זה מגיל 15 עד גיל 18. זה גילאים לא פשוטים לאף אחד. בטח לא עם נערה ג'ינג'ית עצבנית, שפתאום החיים כאילו זרקו אותה לאיזה מקום שהיא כאילו מה.
אבל זה 3 שנים שבעצם למדת פחות או יותר לעשות הכל מחדש. וכשאת יוצאת משם, איך העולם נראה לך? זה באמת מין קאט מטורפת של החיים, שמה עכשיו? איפה את נמצאת גם מבחינה נפשית ורגשית ומה, והחזרת לעצמך חלק מהיכולות בניגוד לכל הסיכויים, אבל מה את רוצה עכשיו לעשות בחיים? איך את, אני אכניס גם עוד שאלה, מה היחסים אז עם המשפחה? אולי גם מה היחסים עם אלוהים בתור נערה שבאה מבית דתי?
כן, אוקיי, אז בעצם זה שאני באמת הייתי 3 שנים בשיקום, שזה אומר, זה לא דבר נורא. כאילו מבחינתי זה לא, כלומר, היה לי את החיים שלי, היה לי את החדר שלי, הייתי במחלקה דלת, היה לי את החדר הכי מגניב במחלקה. עוד פעם, זו מחלקה שיקומית, אז אנשים יוצאים והולכים ונכנסים ויוצאים, ואני נשארת תקופה מאוד 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 ארוכה. אבל היה לי את החיים שלי, גם למדתי במקביל. כאילו, אתה יודע, שזה לא, לא יכולתי לרשות לעצמי, להתעסק כל הזמן בגוף, וגם הייתה לי את אמא שלי שהיא חיה כאילו, והיא דאגה שיהיה לי לוז, מתי זה, מתי באים חברים, מתי שיעור מתמטיקה, אלא אם שישמור אותי,
כל הדברים שעברת והתמודדת, אז שיעור מתמטיקה, אני מבין שזה אחד הדברים הכי שוברים, הכי טראומטיים.
ממש, אני יכולה להגיד גם שאני לימיתי בבגרות.
אוקיי, יש חוק התיישנות, זה בסדר.
אוקיי, זה ממש אפשר לספר, אפשר לפתוח את זה כאן. אז הייתי בחדר שלי במחלקה, וכאמור, אני מסכנה, נכה, עלובת נפש. אז אני יושבת בזה, ותכנעתי מבת שירות, אמרתי, אוקיי, תקשיבי, אם אני מצפצפת פעמיים, את באה, ואני כאילו מעבירה לך את הזה, אז אשכרה, באמצע המבחן, אני אומרת לה, לזאת ששומרת לה, אוי, 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 תחייבת לקרוא לבת שירות, קוראת לבת שירות, אני מעבירה לה את, את הדף, היא יוצאת החוצה עם כל הבנות שירות, פותרות לי את זה, אני קיבלתי 90.
וואו, איזה קנוניה רקח שם.
לגמרי, כן.
אני רוצה לשאול לגבי כל העניין של הכל, וזה שאת יכולה בעצם רק ללחוש, מתי זה בעצם, כשאת מתעוררת, מתחילת השיקום, מתי את מבינה שככה זה יהיה, וממה זה נובע בעצם?
אז למעשה הכל זה משהו לא ברור, ובהתחלה הייתי עושה הרבה, בין היתר לפיזיותרפיה, לריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, ריפוי שכחתי לשאול אותך אם מותר לקלל.
הנה, קיללת. כנראה שמותר.
כנראה שמותר. אני אם תוריד את זה. כן, בקיצור, אז...
לא הוריד. חדד חושים אחרים, לא יודע, הקשבה יותר טובה, או שזה לא קשור?
למי?
לך.
אני חושבת שדווקא למי שמקשיב לי, פתאום צריך לדע להוריד, כי זה לא קשה לשמוע אותי, אבל כן צריך להוריד את הווליום, ואתה יודע, להיכנס למונית, שהוא כאילו, הוא רגיל לווליום, כאילו, הרבה יותר גבוה, ופתאום אני כזה באה ולוחשת לו, הוא כזה, מה, מה? אבל שנייה רגע, שנייה, בן אדם תנשום רק. אוקיי, בסדר. אז...
לאיזה תגובות באמת את זוכה, מקבלת?
הרבה תגובות של... של, כאילו, אתה יודע, זה נשמע כמו קול מאוד ארעי. כאילו, יואו, וואי, הלך לך קול, אל תתאמצי, אל תתאמצי. וואי, שבוע שעבר הייתי בדיוק כמוך. וואי, כן, גם הלך לי הקול. עכשיו גם, אתה יודע, בהתחלה זה היה המחשבה הזאת, שכאילו, הלך לי הקול. איבדתי את הכל בגיל 15. וזה לוקח מה להבין שבעצם לא איבדתי את הכל, פשוט קיבלתי כל אחר. זה באמת ליטרלי הכל האחר.
דרך יפה להסתכל על זה. נכון. לגמרי. לפני שאנחנו מדברים קצת על הלימודים שלך ועל היצירה שבאה בעקבות הלימודים, תגידי רגע, היום, כאישה בוגרת, מה שנקרא, במה את מוגבלת בעצם, או מה, איך היום יום שלך נראה חוץ מהדיבור, נגיד ככה?
בעיקר יש לי חולשה, שזה אומר שאני נעזרת במקל הליכה ובקלנועית.
אבל את נוהגת על רכב.
כן, נוהגת על רכב, עם כל מיני התאמות מיוחדות, אבל כן, אתה יודע, זה למצוא את הדרך להתנועע במרחב עם ההגבלות ולהמשיך לרקוד עם עם התנועה.
את אומרת לרקוד, בואי תסבירי למה, אבל גם.
יש לי איזה משהו בגוף, שאני גם, אני כל הזמן זזה. זה קצת לא בשליטתי. וזה מצחיק, כי נאמר, פגשתי מישהי שהכירה אותי לפני התאונה, ואמרה, גם לפני התאונה היית ככה, שכאילו, אתה יודע, קוצים בתחת, וכזה כל הזמן להיות בתזוזה, כל הזמן להיות באיזה מין חוסר מנוחה כזה. אוקיי, שזו בעיה, שזה יכול להיות משהו מאוד נורא ועצוב ומסכן, אבל אפשר גם לנצל את זה אוקיי, סבבה, אז בוא נעשה משהו בתנועה הזאת, ולגלות שאפשר גם, אפשר גם לרקוד עם ה... אתה יודע, בדרך שלי, מה אכפת לי איך אנשים אחרים רוקדים? ככה אני רוקדת.
בסאבטקסט זה בעצם, אני שומע אותך אומרת שלאט לאט עם השנים ועם השיקום והכל, גם התחלת להאמין יותר בעצמך אולי, וגם, ואת לא מוותרת. זאת אומרת, יש כל הזמן אתגרים, אבל את מתמודדת איתם, את עומדת מולם.
כן. אני זוכרת שאחרי התאונה היה לי קטע שמאוד מאוד הביך אותי, אנשים נכים. אני זוכרת שהייתי רואה, נאמר, אנשים בכיסא גלגלים, ואז זה כזה, אתה יודע, הייתי נורא מפחד לעמוד לידו, כי אם אני אעמוד לידו, יבינו שגם אני נכה. עכשיו, אתה יודע, בהתחלה זה לוקח זמן להבין שאני נכה. בהתחלה אני לא נכה, בהתחלה אני פצועה. ואולי הם יתפללו עליי מספיק חזק, אז אני אצליח ולקח להרבה שנים להבין שסבבה, אני נכה, זה לא הופך אותי לרק נכה. זה הופך אותי, אני גם נכה. חלק מהמאפיינים שלי. נכות זה פשוט ליקוי גופני, וזה... זה כל מה שזה, וזה סבבה. זה משהו שאני חיה איתו. זה לא איזה משהו שאני צריכה להתכחש אליו, ולהגיד, אני לא נכה, או כל מיני דיבורים של, וואי, בשבילי את ממש לא נכה. מה זה משפט טיפשי לזה? כאילו.
כן, ואת נותנת זה גם ביטוי בפודקאסט, שתכף נדבר עליו, אז בואי נלך לרגע, לתקופה האקדמית שלך. בעצם, מה את לומדת, ולמה את מחליטה... את הולכת, את לומדת תיאטרון, ואת לומדת קולנוע, נכון?
כן. אז יצאתי מבית החולים, ובהתחלה עוד הייתי תקופה ארוכה במה שנקרא אשפוז בית, שכשהייתי מגיע לבית חולים הרבה פעמים, והייתי שנה בבית. זהו, אז בעצם יצאתי מהשיקום, ואז את אומרת, אוקיי, מה עכשיו? למעשה אני המשכתי ללמוד בה, יש לי תעודת בגרות, המשכתי ללמוד, שזה קטע דפוק ואני באמת לא יכולה להסביר אותו, חוץ מלהאשים את אמא שלי בזה, שבאמת יש לי בגרות מלאה מתקופה שהייתי בשיקום לא מעולם הזה. ואז כבר יצאתי מהשיקום, אמרתי, אוקיי, סבא, מה אני רוצה? גם יש לי מאוד חלום ללמוד, לשבת על הברזלים עם הילדים האחרים, וכאילו, וגם בקטע החברתי הזה, וגם בקטע שאני מאוד, אני מאוד סקרנית, אני מאוד רוצה ללמוד עוד דברים חדשים. ואז הלכתי ללמוד באוניברסיטה בירושלים, ולמדתי תיאטרון, ואני זוכרת שיום אחד הייתי בסינמטק בירושלים, וראיתי שם פרסום ללימודים בסם שפיגל, שזה בית ספר לקולנוע. ואז אמרתי, וואלה, אולי אני אנסה את זה. וזהו, ואז משם הדרדרתי לעולם הקולנוע, וכבר הבנתי שזה העולם שמעניין אותי. זה מה שאני רוצה לעשות.
זה משהו שאת יכולה להגיד שגם בתור נערה צעירה, אפילו לפני התאונה, עניין אותך, או שפשוט... זאת אומרת, היה שם את הבסיס של, של הרצון לשם?
כן,
או
בטח. האמת שתמיד עניין אותי להיות שחקנית. ואז אמרתי, אוקיי, סבבה, אז אני אעבור לצד השני של המצלמה. במקום להיות שחקנית, אני אהיה במאית. בסדר, סבבה, זה לא... זה פשרה, נראה לי, הגיונית, סך הכל. וזהו, באמת, למדתי. התחלתי בללמוד תסריטאות, ואז עברתי לבימוי. ולדוקומנטרי, ולכאילו באמת הבנה שכל הנושא הזה של ה... אתה יודע, חיי, כל התקופה הפסיכית שהייתה לי בשיקום, זה דווקא דברים שיכולים
חומר מדהים לדוקו ולכאלו.
לדוקו וכאלו, כן. ובאמת, ובאמת, באמת, כל הנושא הזה של העולם של אנשים, אנשים עם מגבלה, זה עולם שהוא מטורף, שהוא גם כואב, אבל הוא גם מרתק, והוא גם קסום, והוא גם נורא, והוא גם מצחיק, והוא גם כאילו מלא תקווה, וגם מלא ייאוש, אבל גם מלא תקווה.
ואז הסרטים שלך, בעצם תכף נדבר עליהם גם, אבל הם עוסקים בך ספציפית מבחינה אוטוביוגרפית, או שאת לוקחת את זה בפרספקטיבה רחבה יותר כתופעה או כמשהו חברתי, סוגיה חברתית שאת רוצה לשים עליה את הזרקור, את הספוט?
אז כשעשיתי את סרט הגמר שלי בסם שפיגל, זה היה סרט דוקומנטרי, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להתעסק באיזה נושא מעניין. ובהתחלה חשבתי לא עליי, באמת לחשוב על לחקור איזה נושא. ואז אמרתי, אני רוצה לדבר על נושא הזה של מיניות ונכות. מיניות בקטע של... מיניות זה מושג מאוד, מאוד רחב. עניין של תודעת גוף. איך אני תופסת את עצמי, איך אני רואה את הגוף שלי. איך אנשים אחרים מסתכלים עליי. ו... איך אני אוהבת את הגוף שלי, למרות החוסר המושלמות שלו, אבל מה זה מושלמות? מה? זה מושג מטופש.
אני מסכים.
תודה
רבה. לא אוהב את המושג מושלם, אני אוהב את המושג שלם.
אוקיי, יפה, כן. זהו, ואני לגמרי יכולה להיות שלמה, גם עם גוף פגוע. וזהו, ואז אמרתי, אוקיי, אני אעשה את סרט הגמר שלי. על הנושא הכל מטופש, השולי הקטן, וגם הצער עולמי. ואני אדבר על הקושי שלי למצוא מערכת יחסים זוגית, שזה כמובן נובע מהמגבלה שלי, כמובן, ברור.
איך קראו לסרט?
קראו לו לאו דווקא. לאו דווקא. ואז קרה משהו מטורף. הסרט זכה לתפוצה פסיכית. הוא גם היה ב-YES דוקו. וגם למעשה עד היום אני מסתובבת איתו בכל מיני קהלים שאנשים שרוצים לראות את זה, שרוצים לשמוע, שכזה וואו, מה אנשים נכים יש להם תשוקות.
אז אני עכשיו אגיד שבעקבות מה שדיברת עליו קודם עם התנועתיות וכולי, עברנו לעשות את הרעיון בעמידה. השולחן פה מתכוונן חשמלית, זה מגניב, ובעצם הכל פשוט עלה למעלה, לגובה של העמידה שלנו.
כן.
מעולה.
אני פשוט יש לי בעיה שאני שונאת לשבת, לזוז כאילו כמה שאפשר. ונכון שהתנועה שלי מוגבלת, אבל אתה יודע, אבל אני חייבת לזוז, אז כאילו, סבבה, אז בוא נזוז.
מעולה.
בוא נרקוד.
אז... אוקיי, היינו בסרט הראשון שלך, סרט הגמר בסם שפיגל, ושעד היום בעצם את רצה איתו, ומאוד מעניין אנשים. ואחר כך, איזה עוד סרטים את יוצרת?
אוקיי, זהו, עכשיו פה יש לי מסגרת, יש לי בית ספר, יש לי תמיכה גדולה. וזהו, ואחר כך עברתי לתל אביב. עזרתי את ירושלים ועברתי לתל אביב. המשכתי לתואר שני באוניברסיטה בתל אביב. זה גם הפחד הזה שכאילו, עוד פעם יש לי מסגרת וזה נחמד, אבל מה אני שווה בלי מסגרת? מה, כאילו, אז אני צריכה עוד מסגרת, אני אעבור למסגרת אחרת. אני אעשה תואר שני בקולנוע, אני אעשה מה שאפשר, מה שזה, רק שלא יזרקו אותי מהאקדמיה. וזהו, ואז באמת התחלתי ללמוד. עשיתי תואר שני בקולנוע, וגם שם, כאילו ההבנה הזאת שבעצם, אני לא רוצה שזה יצמצם אותי, שאני אגיד, אוקיי, מעכשיו אני עושה רק סרטים על נכים, אבל מה לעשות, זה באמת פתח לי משהו, וזה איזושהי הבנה, גם מבחינה קולנועית, גם מבחינה יצירתית, וגם מבחינה חברתית ואידיאולוגית, הנושא הזה הוא נושא מאוד מעניין, ויש פה כל כך הרבה so called מוגבלת. מוגבלת למי? מוגבלת כאילו, אתה יודע מה, לבחון את הנושא הגבולות בכלל.
את מרגישה שזה שינה משהו ברובד החברתי דרך אגב?
מה זאת אומרת?
את אמרת שחלק מה נגיד התשוקה שלך ליצירה זה גם להתעסק בסוגיה הזאת מבחינה חברתית. אז את מרגישה שיש שינוי כלשהו אפילו בתודעה כלפי נכים וכלפי הדברים שאת מתעסקת בסרטים שלך?
כן, אני מרגישה שכן, אני מרגישה שהעולם שבגדול הוא די מטומטם, אבל אני חושבת שכן יש איזושהי התפתחות עם השנים לכל הזה של להיות נכה, של להיות אחר, של להיות שונה. יש כן יותר איזושהי הכלה וקבלה של...
כלומר, אם את נגיד, את מסתובבת עכשיו עם סרט, ויש אחר כך פגישה איתך כבמאית, אז באמת את שמה לב שהיחס בין מי שנכנס לאולם לפני שהוא ראה את הסרט, לבין זה שאחרי הצפייה בסרט והשיחה איתך, משהו שם נפתח או משתנה, או שזה, בכל מקרה, זה רק ההתחלה וזה לוקח עוד זמן? כן, זה דפוסים שצריך לשנות, דפוסים שהתקבעו במשך שנים.
זהו, לא יודעת אם אני זאת ששיניתי את העולם, אבל אתה יודע, אבל נאמר לי זוכת שאחרי הסרט מישהו אמר לי, מישהו שהוא במאי, שאני מאוד מעריכה אותו, אז הוא התקשר אליי ואמר לי, תקשיב, רונה, את פשוט שינית את מה שחשבתי על נכים. ואמרתי לעצמי, א', סרטן עליי, ב', כמה מטומטם הוא יכול להיות, שזה באמת כאילו, מה חשבתם? אתם צריכים שאני אגיד לכם את זה, כדי שתבינו שאנשים נכים הם יותר מסך כל מגבלותיהם, או אנשים בכלל.
עוד מדיום שבעצם את, מה שנקרא, לא יודע אם להשתמש במילה, משווקת, אבל במרכאות או לא במרכאות, את העולם שלך וההתעסקות שלך גם במיניות וגם בניחות, זה בעצם הפודקאסט. לחישות ונשיכות.
נכון.
אז בואי תגידי ממתי הוא, מה הפורמט שלו, כלומר, זה את מארחת אנשים, אתם שוחחים באופן חופשי, איפה אפשר לשמוע אותו כמובן?
אחרי שסיימתי את לימודי הקולנוע והתחלתי להתעסק בקולנוע ולשחק עם זה, אז באמת אני גם מעבירה כל מיני הרצאות, ואני עם הסרט שלי ואני מדברת על נכות ומיניות ועל על זהות של 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 אנשים של אישה נכה. ואז הבנתי שחסר לי משהו והלכתי ללמוד מיניות בעמותה שנקראת דלת פתוחה. שזה עמותה נהדרת ומהממת שבאמת לדבר על 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 המיניות כמשהו בריא שצריך לא מה שצריך להיזהר ממנו גם אולי. אבל ואז אמרתי, אוקיי, רגע שנייה, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד, יש לי כל כך הרבה לשאת את קולי, שנכון, הוא לוחש, הוא אחר, כאילו קצת יותר צריך רגישות כדי לשמוע אותו, אבל זה לא אומר שאני, שמישהו יצליח לסתום את הפה שלי אי פעם. אז ואז באמת פתחתי את הפודקאסט הזה, שזה נראה לי הפודקאסט היחיד בעולם שהוא בלחישה. ובאמת אני מערכת אנשים. השבוע חברה מתקשרת אליי ואומרת לי שהיא מאזינה לפרק. הקלטתי פרק עם איתי אנגל. דיברנו על נשים באזורי מלחמה. וסתם באמת לדבר על הנושא הזה של... כאילו אני לא רוצה להגיד שזה רק מיניות, כי זה קצת מצמצם את זה. אבל באמת לדבר על חברה, על מגדר, על 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 זהות, על על אני חושב שכן מצליחה להגיע שם לאיזה עומק עם שיחות שהן גם שיחות כיפיות כמו שאנחנו עושים עכשיו. זה נורא כיף עכשיו השיחה שלנו, כאילו שאני מדברת על עצמי. אתה יודע, באווירה טובה כזאת.
ואת, איזה תגובות את מקבלת? מה את שומעת מסביב?
אמרה לי מישהי שלא מכירה אותי, היא אמרה לי, תקשיבי, התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלך, הייתי באמצע רחוב. אמרתי, ובהתחלה כאילו היה לה מאוד קשה עם הכל, כזה רגע מה. אבל היא אומרת, אבל אחרי כמה רגעים, פשוט שכחתי שאת לוחשת, ונסחפתי מעניינת שהייתה.
אני חושב שזה איפשהו, זה גם תואם את הדימוי, שאתה רואה בן אדם נכה או עם מוגבלות, ואתה בהתחלה יש לך באופן טבעי, כאילו, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל איזושהי רתיעה. אחר כך אתה רואה, הבן אדם הוא בדיוק כמוך עם מוגבלות כלשהי. אותו דבר, הפודקאסט הוא, אז הוא בלחישות, אבל כמו שהיא אמרה, אחרי כמה דקות זה כבר הקשיב על השיחה, ולא לא שינה לה שזה בלחש או בקול. זה...
כן, כן, אם כי זה מזכיר לי מה שאמרתי קודם, על המשפט המטומטם של ממש אש, איך זה הולך? שכחתי שאת נכה. עכשיו, אני לא רוצה שתשכחו שאני נכה, אבל לא רוצה שתשכחו שאני לוחשת. אבל, אבל, אבל בוא נקבל את זה. בוא נקבל את הבן אדם גם כשהוא נכה. גם כשהוא עם מגבלה, או גם כשהוא מדבר קצת אחרת. כאילו בוא נלמד לשמוע צלילים אחרים.
ואת מרגישה שבתחום הקולנועי נגיד, מקבלים ומחבקים, נקרא לזה ככה, את הסרטים שלך, בגלל היצירה והפר-אקסלנס, הקולנוע שיש שם, או שיש עוד איזשהו משהו שאומר, היא נכה, היא התמודדה עם דברים והיא הצליחה, אז בוא ניתן לה צ'אנס. בכוונה לוקח את זה, אתה יודעת,
פרקת אותי.
בצורה בינארית כזאת.
ממש לא, לא. לא, זה לא משהו שהרגשתי בעולם. ש... 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 שנותנים לי בגלל שאני נכה. ממש לא. זה מאבק, עוד מאבק שגם אותו צריך... כאילו, אתה יודע, אני לא כל כך אוהבת להתייחס לחיים כמאבק. אבל, כאילו... אתה יודע, זה דברים ש... שכן, כן צריך להתמודד, אוקיי? למשל, יש את המשפט, אני סובלת מנכות. היא סובלת מנכות, היא סובלת ממה היא סובלת, היא סובלת. אני לא סובלת מהנכות שלי. אני חיה עם הנכות שלי. אני, כאילו, לפעמים היא מקפקפת אותה, לפעמים היא מקפקפת אותי. אבל בסדר, אני חיה איתה. ועכשיו, למשל, אני עובד על סרט.
זהו, בוא נדבר על הסרט החדש שלך.
זהו, זה סרט קצר ש... 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 שעוסק ב... בבחורה נכה והמטפלת שלה. כי באמת, הקשר הזה הוא קשר ש... שבקושי אנשים מדברים עליו, אני לא שמעתי. וזה קשר מאוד מאוד מטורף ומיוחד בין שתי נשים שחולקות את החיים שלהם. ויש שם הרבה חמלה. וחסד וכעס ועצבים וכאילו לא אמא שלי אל תגיד לי מה לעשות, אז יש כל מיני דרמות. ו
את משחקת גם בסרטים שלך או שאת מביימת?
אז זהו, אז את הסרט הזה היה לי חשוב לא לביים, סליחה, לא לשחק, כי אמרתי אני רוצה שתהיה לי פה את חוויית הבימוי, את שהיא כוללת עבודה עם השחקנים. וזה היה לנו שבוע מטורף ש... שנסענו ל... לקיבוץ משאבי שדה. ישנו שם 4 לילות ו... ובאמת הפקנו את הסרט בצורה הכי... הכי... וזה באמצע המלחמה המטומטמת הזאת. אז זה גם היה כאילו לניתוק, כאילו באמת קאט לצילומים בדרום.
ושאת אומרת סרט קצר, כמה זמן הוא יהיה?
אני מעריכה שרבע שעה.
ושתי שחקניות?
כן.
מותר לגלות מין?
כן, בוודאי. אחת השחקניות היא... היא בר בלפר. בר שיחקה בסרט מישהו לרוץ איתו. ולבר הייתה אחר כך תאונה. עכשיו אני מבחינתי היה לי... הכרחי שהשחקנית שאני הולכת ללהק תהיה מישהי שעברה... שיקום שעברה, שיודעת מה זה להיות, להיות עם מגבלה, ש... להיות עם פציעה. ו... ואז מצאתי את בר, ובר באמת הייתה לה, היא עברה תאונת דרכים, הייתה בגלי צהל, והיה לה... אתה מכיר את הסיפור הזה?
כן.
זהו, ואז היא גם אחר כך עברה שיקום. זה היה אך הגיוני שהיא, שהיא תיכנס לדמות ו... ותיקח את זה לאן שהיא לוקחת את זה.
מתי הסרט יוצא?
אין לדעת, כרגע הוא בשלבי עריכה.
ולאן הוא מיועד? איפה יוכלו לצפות פה?
אז זהו, זה סרט ש... זה סרט ש...
כן.
אני כן הייתי רוצה שהוא יהיה נגיש לאנשים ש... אתה יודע, גם יש עכשיו את כל הסיפורים שלה אחרי המלחמה. אחרי המלחמה. שכל הפציעות של אנשים עוברים עכשיו. תהליכי שיקום, גברים, נשים, חיילים, חיילות. ושיקום זה משהו שהוא... זה תהליך שהוא מטורף. אבל בתור אחת שעברה את זה, אני חושבת שצריך לקחת מזה מה שמחזק, כאילו.
מה העמדה שלך לגבי הדת בימים אלו?
אני באיזשהו מקום בחיים שלי הבנתי שכאילו, נכון, אלוהים, אז אני חושבת שהוא, הבעיה שלו זה שפשוט אלו את היכולת באמת שהוא חמוד בתור קונספט. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להציל את עצמנו.
זה אולי גם, את יודעת, ככה לקראת סיום, אם אני רוצה לשאול אותך על איזשהו, נקרא לזה מסר, שאלה, מילה כזאת גדולה, אבל זה באמת להציל את עצמנו, בכלל בחיים האלה, בהתמודדויות שלנו, בדברים שקורים לנו.
אני חושבת שכן. אני חושבת שאפשר להסתכל על כאילו, מה שקשה ועצור וכואב ומפעס וזה. סבבה, אוקיי, אבל זה פחות מעניין. אז אתה יודע, אז בוא נסתכל על זה איזה חמודה החתולה שהיא מלקקת את עצמה, איזה חמודה, איזה טעים הקפה של הבוקר, איזה כאילו...
להעריך את הדברים הקטנים.
להעריך את הדברים הקטנים, כי זה מה שמשנה. כאילו, מה אכפת לי עכשיו מהמשבר של... לא יודע.
אתה יודע שזה שם הפרק, להעריך את הדברים הקטנים.
באמת?
הנה, עכשיו עליתי עליו.
כן.
בשנייה. רונה סופר.
כן.
אני באמת חושב שאת השראה. ואני מאחל לך הצלחה בכל מה שתעשי, בכל היצירות הקולנועיות, ובכלל בחיים, ובדברים הגדולים, ובדברים הקטנים. ותודה שהערכת אותי כאן, בביתך הצנוע.
תודה שאתה הערכת אותי בביתי.
ובהצלחה באמת גם עם לחישות ונשיכות, הפודקאסט שלך. נזמין את האנשים, את הציבור להאזין. ושנדע ימים טובים.
אמן, אמן, תודה לך, היה לי מה זה כיף.
תודה רבה.
סיפור אחד, קבלו השראה.